אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של חיי הלילה. הרבה זמן לא היה פרק, אני יודע, זה קורה, אנחנו בקיץ, אנחנו אנשים עובדים, לא רק, גם אני עובד המון, וגם הדי-ג'יים עובדים המון, אז מאוד קשה להביא עכשיו אנשי לילה ודי-ג'יים, כי כולם זה באים מחול, חוזרים לארץ, הולכים, באים, כולם בטירוף, ומאוד מאוד קשה להביא אנשים לפרקים, כי אנחנו פודקאסט של חיי הלילה, אנחנו לא מתעסקים בספורט ישראלי או משהו כזה, אנחנו מתעסקים בחיי הלילה. ובקיץ חיי הלילה זה משהו שהוא מאוד 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 נדיר להשיג לדברים שהם לא עבודה או שינה. אז פרק 47, אני מאוד מאוד שמח לארח כאן באולפן את אחד מהיוצרים ש... אני כזה מגדיר את המוזיקה שלך כמוזיקה יפה. ככה אני מגדיר. יש אנשים שעושים פיצוצים וזה וזה. המוזיקה של רועי רוזנפלד, הוא האורח היום, היא מוזיקה בעיניי, היא יפה, היא סוחפת, היא מאוד מספרת. תמיד ששומעים כאילו על הביט הראשון זה כזה כבר, בא לך כזה... לא בא לך להריץ, כזה, יש מוזיקה שאתה אומר טוב, כאילו, סבבה, זה מתחיל ככה, בלי חס וחלילה לזלזל בשום מוזיקה, כל המוזיקה שאנשים עושים מדהימה, אבל זה כזה, זה מתחיל, ואז אתה אומר טוב, נו, איפה הדרופ? אז לרוב אצלך זה כזה, זה באמת גם, בדיוק דיברנו על זה לפני, שאמרתי לך כזה, אתה old dream כזה, וזה, כי זה מין סגנון מוזיקה כזה, שהוא מאוד בא לך לשמוע את הסיפור של המוזיקה, ויש הרבה גם מה לשמוע במהלך הטרק, וזה כיף גדול שאתה פה. אז מה שלומך?
קודם כל, תודה רבה. מתרגש מאוד.
איזה כיף.
כיף גם לראות אותך. כן, שלומי מצוין. קיץ, עובדים.
איפה היית כזה לאחרונה?
לאחרונה...
רוץ כזה 4 חודשים עכשיו. לא, אבל כזה כללי כזה בגדול.
כללי, כן. לרוב הקיץ הוא באירופה. ומדי פעם גיחות קטנות לארצות הברית ולדרום אמריקה. זה ככה בדרך כלל נראים הקיצים שלי.
איך דרום אמריקה עכשיו?
מאמין שזו עונת המעבר שלהם, פחות או יותר. אז מתחילות עכשיו המסיבות היותר גדולות. מסיבות חיצוניות. זהו, בדרך כלל אני מגיע לשם בין נובמבר למרץ, שזה יותר הפיק טיים.
תקופת הקיץ.
הקיץ שלהם, בדיוק.
ואירופה? מה, איפה אתה נגיד?
שבוע שעבר הייתי בפורטוגל, ליד ליסבון, שהיה מהמם. איביזה, מיקונוס, שזה סוג של רזידנסי, אחד של All Day Dream, ומיקונוס ניגנתי עם סבסטיאן בסקורפיוס, שגם שם אני נוהג לנגן בשנים האחרונות.
קיץ רווי, בוא נגיד את זה ככה.
קיץ שמח, טפו טפו.
מעולה, מעולה, זה כיף לשמוע. אתה יכול להגיד שבוא נדבר קצת על ההיסטוריה, ואז נגיע בעצם להיום. אז בעצם אתה ירושלמי, נכון. במקור, נכון? אני חושב שירושלים מגדלת המון חבר'ה שבסוף הגיעו לחיי הלילה פה, וחבר'ה שכאילו שמעו עליהם בחיי הלילה. אם זה נגיד, כמו שאמרתי לך, הייתי אצל רובן לובלין, ואתה אמרת לי על אמי רייזינג דאסט, וטוב, יש עוד...
וג'ון, שותף שלו.
וגם ירושלמי, וואו, ובאמת מחיי הלילה פה יש המון המון ירושלמים, אז לא יודע מה קרה שם בין כותלי הכותל, שקריץ כל כך הרבה אנשי לילה ודי-ג'יים ואנשים מאוד מוכשרים. ואז באיזה גיל בערך עברת לתל אביב, והתחלת קצת לספר כזה על ה...
המעבר היה בגיל יחסית מאוחר, כבר רוב רובו הגדול של הגרעין שלנו, החברים, עבר בשלב יחסית מוקדם, אני חושב שבגיל אחרי הצבא עשו את הטיול וחזרו לארץ לתל אביב, לא חזרו לירושלים.
התחלת תמיד כזה ממוזיקה אלקטרונית?
כן, לחלוטין. כאילו, כמובן, כילד, לפני שיכול לגשת בכלל ולהבין מה הכפתורים עושים, כן, שמעתי MTV, אני מניח שכמו הרבה מאוד אנשים אחרים בגילי. ומשם פשוט גלשתי לתוך המוזיקה האלקטרונית, דרך מסיבות כבר בגיל מאוד צעיר, שלדעתי, לפתי אומר, 14-15, היינו עושים מסיבות לגיל הזה, עם די-ג'יים שגם היום הם שם...
מי למשל?
יובל זך, מאומן 17, וסער זנגלביץ', שהיום הוא כמו משפחה וחבר טוב. והיה עוד סצנה שהיא יותר אנדרגראונד בגותם, שזה כבר היה בגיל קצת יותר מאוחר, לקראת 18, שזה היה יותר מוזיקת מינימל, שגם שם מצאתי אהבה חדשה, שעזרה לי מאוד להבין הרבה דברים על עצמי, ומה אני אוהב, ולאן אני, כאילו, מה אני רוצה לעשות אולי בהמשך.
זה היה מין כזה, תפנית כזה, שהכרת את המינימל פתאום.
לגמרי. זה היה כאילו ממש הערה, באלף. זה היה כאילו, וואו, אני אוהב את זה, כאילו, מה זה?
פתאום גרוב כזה.
ורציתי לחזור לשם כל הזמן, והיה אסור, כי הייתי קטן מדי, אבל ממש... היו פעמים שממש התחננתי לבוס שם שהכניס אותי, וזה כנראה הוא הבין אותי וקלט את הדבר הזה, נתן לי להיכנס, כאילו, ולראות מה...
אומרים לו תודה עד היום.
עד היום, גם אני.
ואז באיזשהו שלב התחלת פשוט להפיק, לנגן...
תמיד הייתי סביב היצירה, כאילו מאז שאני זוכר את עצמי שזה היה בערך בגיל 12, התחלתי להתיישב על פסנתר בלי להבין יותר מדי מה אני עושה, פשוט אהבתי את זה, והאמת שגם אם נלך יותר אחורה, גם בבית ספר היסודי, כיתה ג' ד' היה את השיעורי פסנתר, כאילו לזה חיכיתי, אז... אולי זה כבר משהו שכבר...
שיעורי פסנתר בבית ספר.
שיעורי מוזיקה בבית ספר.
ואז למדת
שם. שנורא חיכיתי לזה, ואחרי זה גם אמא שלי שלחה אותי לשיעורי פסנתר, שאחרי זה שניים או שלושה פרשתי, כי הבנתי שאני לא יכול שוב שאומרים לי, כאילו, מה לעשות.
גדלת, אני רוצה לחרטט פה משהו על המקלדת, ושזה יישמע לי טוב, ואל תגידו לי מה לעשות, כי לא אכפת לי.
כנראה.
איפה מחתימים כבר, יאללה.
אתה עושה דברים בלי שאתה יודע בדיוק מה בגיל הזה, ולמה. כן, אלה אולי התוצאות שגרמו לכל המסע הזה של חיפוש עצמי, חיפוש מוזיקלי, אני לא רוצה לשמוע איזה אומן מיוסר פה, כן, אבל זה... אני חושב שזה פשוט חלק מהכל.
זה חלק. אומן הוא מיוסר, לא משנה. כאילו...
תלוי מאוד, תלוי מאוד. אבל כן, זה דרך והרפתקה והיא כיפית. זה סיפוק אחד מתמשך, יכול לקחת יותר זמן, יכול לקחת פחות זמן.
מה היה כאילו התקלוט הראשון, הגיג הראשון, שאתה אומר, פה זה מה שבא לי לעשות בחיים.
אני מאמין שזה היה תחילת הרזידנסי שלי בבועה בירושלים.
בוא נסביר כזה למי שלא מבין מה זה רזידנסי.
רזידנסי זה בעצם ספוט של די-ג'יי, שהוא בעצם מארח את הליין. יכול להיות שהוא מארח רק את עצמו, אבל בנוסף... הוא מערך די-ג'יים נוספים שבאים להיות חלק.
ואתה גם, נגיד, כמו, כי היום זה מאוד מאוד נפוץ, זאת אומרת שיש לך רזידנצי במועדונים פה בעיר, למשל, או מקומות פה בעיר, שאתה גם צריך להביא את האנשים. כן. זה די דומה?
פחות. מהסיבה, גם, תשמע, זה לא היה קלאב, זה היה... בר שאנשים היו יוצאים אליו באופן קבוע, כן, לא הייתה עבודה יחצנית באותו זמן. זה התפתח עם, כאילו, זה גם לא היה, זה לא היה מקום גדול. אבל עם הזמן זה התפתח, כן, למשהו מאוד דומה לימים אלו. ו...
אז שם בעצם היית מארח את הדי-ג'אים, וכאמרת, זהו, זה המקצוע שלי.
נורא אהבתי את זה, ואני חושב שזה היה מאוד הדדי גם מצד המקום. היה בינינו איזה חיבור קוסמי כזה, שעד היום אנחנו כולנו חברים טובים.
ובאותה תקופה גם יצרת מוזיקה?
כן, אני התחלתי מהיצירה. אני נכנסתי להיות די-ג'י בשלב קצת יותר מאוחר.
שחררת גם מוזיקה באותה
כן,
תקופה?
כן, כן, זה היה 2009 שהתחלתי לשחרר מוזיקה. אני מניח שהתחלתי בצורה יותר מקצועית להפיק כבר ב-2006-2007, וב-2008 הגעתי למסקנה שאני צריך להתחיל לשחרר את המוזיקה כדי להתקדם ולקדם את העניין הזה של קריירה מוזיקלית. לגלל
שנתיים של עבודה באולפן, עד שאמרת, טוב, כאילו, אני חושב שאני מספיק סבבה, והיית מנגן דברים שלך בטח גם, לפני שהם השתחררו.
כן, אבל תמיד היה לי את החשש הזה של לנגן מוזיקה שלי, כי יש כבר מוזיקה שהיא משוחררת. זה פחד כזה שצריך לפרוץ אותו. ונראה לי שבתקופה הזאת עדיין לא פרצתי אותו, פשוט הבנתי שכדי להתקדם בתוך התחום המוזיקלי, צריך לשחרר את המוזיקה ולנגן, להיות די-ג'יי. זו הדרך הכי מהירה והכי המונית לספר את הסיפור המוזיקלי שלך, להוציא אותו החוצה.
זה מה שמבדיל אותך מלהיות רק די-ג'יי, זאת אומרת, זה כאתה אומר, זה משהו שיכול מאוד לייחד אותי. המוזיקה שלי, הסאונד שלי, שכשאני נגן מוזיקה, אנשים ידעו שזה שלי, וירצו לעשות לי בוקינג בעקבות המוזיקה שלי, וגם כן די-ג'יי טוב, זה מאוד חשוב.
כן.
אז זאת אומרת, פה כבר התחלת להבין. אמרת כאילו, הלאה.
אני בינינו, שזה כבר לא בינינו.
בין כולנו.
בין כולנו. אני לא חושב שבתקופה הזאת הבנתי משהו. באמת, הייתי קלולס ופשוט אהבתי
כמה היית כזה?
21, כאילו, כשהשתחררתי מהצבא, שנה אחרי זה כבר הבנתי שאני חייב לשחרר את המוזיקה. אבל לא היה לי מושג מה זה רקורד לייבל, איך פונים. כאילו, אספתי מידע כדי להתחיל לפעול בתוך התעשייה הזאת, ופשוט אני חושב שהיה לי גם איזשהו מזל בזה שלייבלים בכלל התייחסו, כי חשבתי שזה כל כך רחוק, אתה יודע, לשלוח מייל, ובתקופה הזאת עוד גם חלק מחברות תקליטים רצו שתשלח להם דיסק צרוב. כאילו זה היה נראה לי אופרציה כל כך, כדמויים, כן? הכוונה...
ממש כאילו דמויים שלך. אתה הולך לדואר ושולח...
כן, זה הייתה נראית לי אופרציה משוגעת. וכאילו במקום לשלוח איכשהו במייל. ובאיזשהו שלב פשוט התחלתי לשלוח במייל, ווואלה, כאילו... ענו לי. זה שענו לי, זה כבר היה איזושהי התקדמות, וזה נותן דרייב. וזהו, פשוט אני חושב שהתקדמתי לאט לאט ויחסית לבד, שזה לא משהו שאני ממליץ לעשות, להתקדם לבד בנושא הזה, כן, לאסוף איזשהו מידע מחברי, מה שאפשר לעזר, לעזר באנשים שמבינים קצת יותר, זה מאוד מקל על העניין של רפרנס.
אחרי זה היה לך אבל כאילו בן אדם כזה?
אתה אוסף אותם, כן. אתה אוסף את האנשים האלה איתך במהלך ה...
זה חבורת הזבל שלך.
חבורת הזבל שלי כרגע, זה חבורה שדווקא בשלבים קצת יותר מאוחרים התחברנו.
אוקיי.
אתה מכיר את כולם. אבל לפני כן, זה שוב, זה היה איזשהו חיפוש, הגעתי למקומות כאילו, אתה יודע, מאוד מאוד רחוקים ממני פיזית, שלא ממש יכולתי להתנהל מולם ברמת הטלפון, או בוא ניפגש, או לא היה את זה. אז זה איזשהו היה מסע התחלתי יחסית בודד, שהוא כן, ששפשף אותי באזורים שלא בטוח שהייתי מצליח לעשות את זה, אם הייתי מהיום הראשון נכנס לאיזושהי קבוצה, אז אני כאילו שמח על כל דרך, ואני לא מתחרט על שום דבר, זה...
זאת אומרת, שיושבים כאילו אנשים ו... בבית ואומרים כאילו אין לי קולגות וכולם פה עם קולגות והאלה שלהם, זה החבר'ה שלהם וזה החבר'ה שלהם ואני לבד. אז גם לבד...
זה דרך, זה
בדיוק,
דרך.
בדיוק, אפשר להצליח.
אתה מייצר לעצמך איזשהו חוסן נפשי, אולי אתה עובר את הדברים בדרך הקשה, יש לזה את היתרונות של זה. לכל דבר יש את היתרונות שלו. וזה בסופו של דבר מה שצריך להתייחס ולהתמקד בו. כאילו, מה היתרון הזה, מה הדבר הזה נתן לי? כאילו, ובוא נשמר את זה ונפיק מזה דברים קצת יותר...
כן, כי בסוף אם יש לך מוזיקה, והיא טובה, אז אתה לא, אתה צריך עוד אנשים וזה, אבל אתה לא באמת צריך אף אחד, כי יש לך את עצמך ואת המוזיקה שלך, פשוט שלח את זה ללייבלים והכל יהיה טוב. כאילו, זה לא... זה כזה, ואז בהמשך, תייצר לך קולגות וחברים ואנשים וזה, לא קודם, כאילו יש אנשים שכל מקום מנסים להתערבב וזה וזה וזה, ואז מתחילים ליצור מוזיקה, ואז כאילו דרך, עכשיו אין דרך אחת, נכון?
אין דרך אחת.
אבל צריך פשוט לדעתי לעבוד.
זה עולם גדול, זה באמת עולם גדול, וכאילו יש וקום כל כך גדול בתוך העולם, הזה, ואני אומר, העולם הזה, אני בטוח שזה בכל תחום ככה. אבל כל דרך היא בסדר. כאילו, אפשר לקחת דוגמה מאחרים וללמוד מטעויות שלהם, וזה נהדר, זה גם דרך. ואפשר פשוט לעשות את זה בדרך הסיזיפית בעצמך, ואז באמת אתה מקבל איזשהו חוסן נפשי, ואתה עומד מול סיטואציות שלא בהכרח היית עומד בהם, אם היית הולך בדרך יותר, בדרך יותר קצרה, או המפונקת במרכאות, כן? אבל אני מאמין שכל אחד עושה, צריך לעשות מה שטוב לו, ולהפיק מימי הדברים שהוא מתעסק בהם את המירב ואת המיטב.
מתי עברת לתל אביב? באיזה שנים בערך?
חושב שגיל 27, 8 שנים בערך, 9.
לפני 8 שנים, 9 שנים בערך?
משהו כזה, כן.
כזה מה היה פה בתל אביב לפני 8-9 שנים, זה גם אני בערך עברתי לכאן, זה היה ברקפסט.
חתול והכלב.
חתול והכלב היה כזה כבר אחרי השיא, כזה, יחסית.
כן, הוא היה... לא, הייתה לו עוד תקופה טובה שהייתי פה, אבל זה... הוא נגמר די מהר, כאילו זה פשוט איזה שנה כבר...
שנה, ואז פתחו את בית מעריב.
נורא אהבתי. נכון, היה בית מעריב.
ואתה...
הבלוק כמובן, בימים שונים וטובים, וגם עד עכשיו הוא היה מצוין, כן? פשוט...
כשהגעת לתל אביב. הוא היה. כשהגעת לתל אביב, איפה היית מנגן?
בחתול והכלב היה לי סוג של... רזידנסי, כן. התחברתי מאוד עם גיא מנצור וסער.
אתה וגיא חברים טובים.
כן, מאוד.
הוא גם היה פה. יש לכם ביחד להיט מאוד גדול.
אפיקה, כן.
תשמע, זה להיט. במספרים של מוזיקה אלקטרונית. גם הטרק הזה, גם כל מי ששומע אותו, זה.
אוקיי. רק שקיבל שם, אנחנו מאוד מאוד גאים בו ואוהבים אותו.
מתי שחררתם היום, אותו? לפני כמה זמן?
ב-2015.
כן. ומה אחרי שהוצאת הטרק הזה, והוא נהיה באמת, איך שאומרים, שלאגר, סתם, כאילו, שהוא באמת נהיה טרק שעובד ומנגנים, אז זה איזשהו טריגר שהיה בקריירה ששינה לך איזשהו משהו איך נגיד, כאילו... בבסיס שלך, או כאילו בקריירה שלך, זה שינה לך את הקריירה.
לגמרי, כן. עד שנת 2016 בערך, הייתי יוצר יותר מוזיקת טקנו האוס, פחות מלודית, יותר גרובית, יותר עניין של טופים והיפנוטיקה. ואחרי אפיקה, שזה טרק שקרה באופן מאוד טבעי ומקרי, יחד עם גיא, דיברתי עם מנצור שנעשה איזה טרק לאלבום שלי, שאני עושה אלבום שיתופי פעולה עם כל מיני יוצרים מעולם ההאוס, טקנו האוס, טק האוס, ואמרתי לו, בוא נעשה גם ביחד איזה קולבוריישן, ועשינו את הטרק הזה בערך ביומיים, אצלו בסטודיו בתל אביב.
וגם מנצור בתקופה הזאת, כאילו גם עד היום, אבל בתקופה הזאת הוא גם היה בשיא, ממש.
הוא, כן, הוא היה בשיא, הוא היה בדיוק שחרר אלבום ממש חזק, ו... זה היה שלב מאוד מאוד שמח שכאילו לפגוש גם מישהו שאני נורא מעריך כדי-ג'יי ויוצר ולהתחבר איתו בצורה מאוד מאוד טבעית ולהיכנס איתו לסטודיו ופשוט זה מה שקרה, כאילו היה קסם באולפן למשך יומיים והחלטנו שלא נשחרר את זה באלבום הזה כי זה too good, כאילו לאלבום, זה משהו שצריך להיות stand out ו... חיפשנו לזה את הלייבל המתאים, והגענו לקומפקט, ומשם זה קרה.
שגם אז קומפקט היה בשיא יותר מאשר, או כאילו ממש...
כן, אני חושב שהם עדיין...
לא, הם עדיין לייבל מדהים. אבל בשנים האלה זה היה כאילו בדיוק כזה תנופה מטורפת שם כזה.
נכון, היה שם איזשהו הייפ קטן, שהם קצת יצאו מה... אני חושב שהם פתחו כמה לייבלים, סאב-לייבלים, באותה תקופה, של קומפקט, והם הצליחו לפזר את המוזיקה בצורה מאוד, מאוד, לפי סטייל, ממש לפי סטייל. וזה התאים בדיוק ללייבל הזה, בתקופה הזאת, וזה, מבחינתנו, הייתה פגיעה.
והיית באמת, כאילו, די-ג'ים גדולים מנגנים את זה.
זה ממש הגיע כל מיני, מכל הקצוות, כאילו, עד די-ג'י עם טכנו, אני זוכר שהיה אפילו אלן פיצפטריק, שזה כאילו, ממש אולטרה-טכנו, היה מנגן את זה, כאיזה, רגע, לשבור שנייה מהקו שלו, כן. זה גם איזשהו סיפור שלו, אולי, אני לא יודע, זה...
כי זה טרק שפשוט יכול לבוא טוב, כאילו, כנראה בכל סיטואציה, אתה יכול להכווין את זה לשם.
כן.
זה כזה לא טוב, זה עובד, הוא מגניב, הוא גרובי, הוא כיפי. ואז באמת הרגשת איזשהו כזה מין אייפ כזה שמגיע אליך בעקבות הטרק הזה?
אני פחות חושב שהתייחסתי לעניין של של ההייפ, או כאילו ההצלחה של הטרק דווקא. אני פשוט חושב שנורא אהבתי אותו, את הטרק. כאילו, אמרתי, בוא'נה, זה כאילו משהו שאני אוהב, אני צריך יותר להתמקד בסאונד הזה, כי זה... אולי זה מעיד עליי משהו. ובאמת ב-2016 עשיתי איזושהי תפנית עם עצמי, ללכת לכיוון היותר מלודי, קצת יותר סיפורי, אבל זה, ועדיין להשאיר את הבסיס של הגרוב שאני כאילו מאוד מאמין בו. ולדעתי זה מה שאני עושה פחות או יותר עד היום, כאילו מ-2016.
עכשיו גם היה לך רליס שהוא מאוד כזה... עובד ממש טוב, קאלה.
קאלה.
שהוא כזה ממש התפוצץ לא התפוצץ, אתה יודע, MTV, אבל בז'אנר הוא כזה...
ברמת האנדרגאונד.
כזה הוא מאוד, אתה בלייבל VOD של רמפה, נכון? כן. וזה רליס שהוא כזה... זה גם, כמו שאמרתי בהתחלה, מוזיקה מאוד יפה. וגם עכשיו היה לך רמיקס עשתה לגיא גרבר. שאתה מכיר את גיא הרבה שנים, גרבר?
ברמה האישית לא כל כך. יצא לנו כמובן להתעכל אחד בשני. אני חושב שבטומורלנד פעם ראשונה ניגענו במקביל ב...
ניגנת בטומורלנד.
כן, בערך כמעט במקביל, ופשוט נפגשנו באחת הבמות, ושם אפשר להגיד שהתחלנו כזה להיות יותר בקשר. וזה גם מה שהביא לריליס אצלו ברומרס לפני כמה שנים, שנתיים או שלוש של נו דרמה. וכן, ומאז אנחנו פשוט בסוג של קשר, טלפונים בגלל שאנחנו פחות בארץ, אבל...
מתי ניגנת בטומורלנד?
2019, זה היה לפני
הקורונה. לפני הקורונה.
או 2019.
וואו, מדהים.
כן.
איך ההרגשה? שכאילו לקבל בוק לטומורלנד? בכל זאת, כאילו, זה לא פסטיבל שהוא ההיילייט של המוזיקה שאנחנו עושים, אבל עדיין זה כאילו, אתה אומר, לא משנה מה, זה הטומורלנד.
בדיוק, זה שם, זה שם כל כך גדול שלהיות חלק ממנו זה אין ספק. זה משמח ומרגש. ואתה יודע, אנשים כשאומרים טומורלנד, ישר חושבים על המיין סטייג' וזה 100,000 איש מול הדי-ג'יי. אבל יש עוד, לדעתי, זה 20 במות, כולן יפהפיות ומושקעות בטירוף, וזה באמת חוויה לעין, כאילו, זה נורא כיף. מאוד מאוד שמחתי, אני זוכר להיות חלק מהדבר הזה.
כמה אנשים היו בבמה שלך בערך?
כמה מאות, זה לא היה, זה במה, זה היה במה ש... זה הייתה מסיבת לייבל של Lost and Found.
אוקיי.
זה היה ממש מגניב.
כאילו, Lost and Found, לקחו כי עשו איזה טייק אובר בטומורלנד?
כן, זה היה... יש המון following ל-Lost and Found באזור הזה.
זה פשוט...
אמסטרדם, בלגיה, צרפת, וזה כינס כזה...
למי שלא מכיר, כאילו Lost and Found זה לייבל של גיא ג'יי, רק של גיא ג'יי, נכון?
כן.
גיא ג'יי... שבחור ישראלי, שגר היום באירופה, במלטה, אם אני לא טועה. נכון. ובאמת אחד הדיג'ים הגדולים בעולם היום, בז'אנר הזה של האוס פרוגרסיב.
פרוגרסיב, כן.
ולוסט אנד פאונד זה לייבל, אני חושב, מהגדולים היום.
כן.
אפשר להגיד מהגדולים היום בעולם, בז'אנר, כאילו לא רק הפרוגרסיב, בהאוס, בכללי.
נכון.
אם... לייבל עושה טייק אובר בטומורלנד, כנראה ש...
יש על מה. כן, עושה עבודה.
שיש על מה. אז מטורף. ואתה חושב שגם אחרי שהתחלת לפרסם שאתה בטומורלנד וזה, אז בטח בעקבות זה, כאילו, אתה פתאום מתגלגל לעוד גיגים ועוד גיגים, כאילו, איזה רוי רוזנפלד, אני גם בטומורלנד, זה כזה, קל למכור אותך פתאום.
זה הכל השרות, כן, אבל אתה יודע, זה...
תשמע, בסוף...
אתה לא יכול באמת להצביע על איזה הופעה נכנסה בגלל הטומורלנד, אבל כן, בסופו של דבר זה משהו שמאוד מוסיף לרזומה.
אבל הרבה הופעות נכנסות בגלל הרבה דברים שאתה עושה. זאת אומרת, אם אתה מגיע למצב בתור אומן שאתה אומר, יש לי הרבה גיגים, אני לא יודע מה הגיע בעקבות מה, אז זה אומר עליך בתור בן אדם ובתור די-ג'יי, שאתה פשוט עושה המון דברים. שזה יתרון מאוד גדול, וזה מין כזה טיפ, וכל בן אדם שיקח את זה לעצמו, שכאילו אי אפשר לבנות על דבר אחד, זאת אומרת, סבבה, קיבלתם איזה בוק מאוד גדול, או בכללי די-ג'י מקבל בוק מאוד גדול, אז אי אפשר לתלות על הבוק הזה את כל הקריירה, אלא קיבלת את הבוק הגדול, תעבוד על הדברים הגדולים הבאים. כן. אם משהו יגיע בעקבות זה, סבבה, בעקבות, אתה יורה כזה לכל הכיוונים, אתה לא באמת יורה לכל הכיוונים, כי אתה עובד מאוד קשה על כל דבר, ואז מגיע מזה, מגיע לפה, מגיע לפה, מגיע לפה, ובסוף הדברים קורים מעצמם, בעקבות הדברים שעשית. שזה כזה, בעיניי, משהו שהוא מאוד כזה מעורר השראה. שאתה יודע, שבן אדם בא ואומר, אני לא יודע אם הגיג הזה הגיע בעקבות הטומורלנד, יכול להיות שהוא הגיע בעקבות איזה מישהו שפתאום שמע את אפיקה, או מישהו פתאום שמע את כזה, או מישהו פתאום, כאילו...
אני... רוצה מאוד להאמין שאנשים מסתכלים על התמונה הגדולה, כמו שאתה אומר, ולא נתפסים על, אני רוצה להביא אותו כי יש לו 100,000 לייקים, או כי זה, הוא עשה איזה טרק. אתה רוצה כאומן שיסתכלו על כל המכלול, כאילו שיביאו אותך למקום הנכון לנגן, שתרגיש בבית כשאתה מגיע לנגן, זה... זה דרך לא פשוטה, אבל נורא מספקת.
כן, אבל כשיש לך המון המון דברים לתת, זאת אומרת, ניגנת פה, היית פה, היית פה, היית פה, אז מן הסתם שכשאתה עובד הרבה, אז הפרומוטרים מהמדינה הזאת נתפסו על הדבר הזה, מהמדינה הזאת נתפסו על זה, ויש לך מדינות שאתה מנגן בהם הרבה, אבל אני אומר, כאילו, דברים חדשים, או דברים שהם לא קורים על בסיס חודשי או שנתי, אז אתה יודע, זה מישהו שנתפס על משהו מסוים, כי אתה עשית הרבה בקריירה שלך, ובכללי, אומנים שעושים הרבה בקריירה שלהם, אז לפעמים יש פרומוטרים שכזה נתפסים על זה, ונתפסים על זה.
כן.
אז כזה, אז זה כן חשוב שגם יש את זה. כי כן. כשאתה מגיע, נגיד, לארגנטינה, מקומות כאלה, אתה מרגיש בבית, אתה מגיע כזה, ממש, אתה מגיע לאיזה טייק אובר של, של Lost and Found במדינה כלשהי, אתה מרגיש בבית.
כן, זה הרבה יותר פשוט כשאתה יודע שסגרו אותך להופעה בדיוק בגלל המוזיקה, ולא בגלל שום דבר אחר.
ואז אחרי
וזה זה בסדר גם שלא, נכון. כן, קורה שלא. וגם מזה הם מנסים להוציא את הצד הטוב ביותר, כאילו, אולי בעצמך ללמוד משהו חדש, אולי לא רוצה לקרוא לזה ללמד, אבל להציג איזשהו סאונד או, 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 או אמונה חדשה או תורה חדשה לבן אדם אחר שמעולם לא שמע את זה. הכל ביחד נותן איזו תחושה של התחדשות, של התקדמות, של טיפוס. זה, כאילו על זה אני מסתכל באופן אישי. ואני מקווה שזה משהו שגם גם כיוצר, כאילו, בחיתולים, אני זוכר שכל הזמן רציתי לטפס וללמוד עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואף פעם לא רציתי ממש, כאילו, יודע, שזה יתפוצץ במכה אחת, כי אני חושב שהדבר היחידי ש... אגב, אם חוזרים אחורה, הדבר היחידי שמאוד עניין אותי זו הדרך. ושהדרך הזאת תהיה כיפית. אני חושב שזה משהו שהוא... שאולי... שככה חונכתי. אולי כבר בבית ספר, בתוך המערכות שהייתי ספורטאי הרבה זמן, אז...
וואלה, מה עשית? כן.
כדורסל בעיקר. זה היה האהבה הכי גדולה שלי מגיל 12. לפני זה גם השחקתי כדורגל בביתה.
בביתה ירושלים?
כן, ואז עברתי להפועל ירושלים בכדורסל.
להיט.
וזה מסגרת שכנראה מאוד עוזרת.
איזה להיט הם היו בתקופה הזאת, אה?
הפועל ירושלים, כן.
פיטור ג'מן.
כן, זה הייתה בתקופה.
פיטור ג'מן, אתה יודע, המשפחה שלי.
נכון, דיברנו על זה פעם.
צחיק.
נכון, נכון, נכון. גדול.
ואין לי שום קשר לירושלים, חוץ ממנו. ומה באמת, כי אתה היום וכבר מלא שנים עוסק רק בדבר הזה שנקרא להיות די-ג'יי. די-ג'יי ומפיק, אז מה באמת, נכון, כאילו אני לא טועה, אתה רק די-ג'יי ומפיק.
כן, פול טיים, הכוונה.
פול טיים, אין לך השקעות בזה ועסקים בפה וזה.
לפחות.
זהו, אתה רק די-ג'יי. עכשיו, מה באמת האתגרים בתור די-ג'יי ומפיק מוזיקלי, אתה יודע, במהלך השנים, זאת אומרת, יש לך, נגיד, אתגרים של פתאום מכשולים של יצירה, כאילו מחסומים של יצירה, או אתה יודע, לפעמים יכול להיות איזשהו גיג שיצאת ממנו פחות מרוצה, או אתה יודע, אתגרים ב... לא יודע, ברמה בחיים האישיים, לא רואה את המשפחה, אין בת זוג, כי קשה, וכאילו, ואז כשיש בת זוג, אז כזה אתה אומר, איך מסתדרים, צריך להציג את זה מראש, אז איזה אתגרים באמת יש לך בתור... זה, איך אתה מתמודד איתם? זה באמת מעניין אותי לשמוע.
כן, מאמין שכמו בכל דבר יש אתגרים כאלה ואחרים במקצועות האומנות, זה בגלל שזה יוצא, זה אתה אדון לעצמך והאומנות שלך זה מה שזה. כאילו, אם זה טוב או לא טוב, זה נתון לשיפוט, כאילו, וזה מפחיד באיזושהי צורה. אז שוב, הוואקום זה כאילו, הוא נורא גדול. כאילו, ואתה יכול, אפשר ללכת לאיבוד בקלות. ואני זוכר שהיו תקופות יותר קשות, ותקופות יותר מעודדות, ופתאום...
מה זה נגיד תקופה קשה?
של חיפוש... קודם כל, אני חושב שבאמת התקופה הכי קשה שהייתה לי, היא לא הייתה כל כך קשה, זה לא איזה משהו, אתה יודע, טרגי, אבל זה... השינוי הזה שעשיתי ב-2016, זה כאילו, מה, אז כל מה שעשיתי עד 2016, הוא לא שווה כלום? כאילו, את זה אני מבין שזה היה שווה הרבה רק היום. כי, אבל באותו, כשאתה נמצא שם ואתה השחקן הראשי, ואתה פתאום חושב שכל מה שעשית עד עכשיו זה טעות בכלל, וחבל שלא התחלתי את מה שאני עושה עכשיו 5 שנים או 6 שנים לפני כן, והייתי אולי במקום אחר, זה מכניס אותך איזשהו לופ עם עצמך.
שאתה יכול להיתקע, להגיד כאילו, טוב, אז על הזין הכל, כאילו, לא עשיתי את זה, לא עשיתי את זה, כאילו, יאללה, בוא נזרוק הכל.
זה יכול לקרות בקלות, כן, אבל זה גם יכול, לא, זה יכול לקחת את כל הדברים, את כל הדברים הפחות חיוביים, ולהפוך אותם לחיוביים, ולהגיד, בוינה, כאילו, עשיתי פה כברת דרך, כבר ניגנתי בחול, אני יודע מה הרגשה, כאילו, יצאתי רגע לעולם הגדול, קיבלתי שכר במטבע אחר, כאילו, אוקיי, זו התקדמות, זה נותן לך איזשהו רצון לחקור עוד. זה איזשהו, כאילו, זה סוג של מחקר, אם אתה מסתכל על זה. שהוא מתמשך, וכן, הוא מלווה בהרבה מאוד אתגרים.
היו לך תקופות שבאמת כאילו היה לך איזה חסמים ביצירה, ואמרת,
זה גם משהו שקורה כל הזמן, לא צריך להיבהל מזה. כאילו זה כבר, כשזה קורה, אני ומאיה, בת זוג שלי, אנחנו צוחקים על זה, כאילו, אני אומר לה, אני לא יכול לעשות מוזיקה, לא מצליח, לא יודע מה לעשות. אז היא אומרת, טוב, בוא נחכה למחר, כאילו, וזה באמת מה שקורה, כאילו זה, אבל זה, כשאני אומר מחר, זה יכול לקחת גם כמה שבועות, אבל אנחנו באמת מגיעים לרמה שאנחנו יודעים שזה משהו שקורה, ואני בקשר עם אמנים קצת יותר מנוסים ממני, שאני יודע שגם להם זה קורה, אז הכל בסדר, כאילו, וזה,
מה אתה עושה בתקופות שבאמת אתה עכשיו,
מתעסק בדברים אחרים, מתעסק בניהול חשבונות, משהו שאני לא סובל, אבל אני עושה אותו, מתעסק בצורה יותר טייט, ודואג שהדברים יראו יותר טוב, אולי חושב על רעיונות יצירתיים במדיה, כי זה משהו שהוא אי אפשר להתעלם ממנו היום.
יש לך גם ליין, נו דרמה?
יש, כן, זה מסיבה שאנחנו עובדים עליה באהבה גדולה, וזה משהו שקורה עכשיו, ומחר, למען האמת, יש לנו אירוע נוסף.
הפרק מוקלט ב-29 לספטמבר. כן, כי הוא יעלה כזה בהמשך. והמסיבה תהיה ב-30 לתשיעי. שאת מי אתה מארח שם?
ולנגן יחד איתי סבסטיאן לז'ר.
בבק טו בק.
בבק טו בק, וחן ואלי ניסן. שנגנו back to back יחד.
בדיוק דיברת על חבורת הזבל מקודם, אז זה חבורת הזבל.
חבורת הזבל.
זה חן ואלי ניסן ומנצור.
כן, אז חן ואלי ניסן רצים עם נו דרמה כמעט בכל האירועים, אפילו יש מצב שכל האירועים היו.
זה התחיל באמת בדרמה, נכון?
זה התחיל בדרמה, בשיתוף כזה או אחר עם החבורה של הדרמה, בדרמה, בשתי הקומות, בתכלס גם יש להם את החצר שזה
היה. תפורות ועניינים.
תפורה וזה...
ליאור שם, זה אחד הבייבים הכי גדולים של ליאור.
שמה?
ליאור כפר. זה אחד הבייבים הכי גדולים שלו.
לגמרי.
כזה שלו, של קורן ושל גוב, שכל החבר'ה של הדרמה, זה שבאמת כזה, זה הבייבי שלהם, אני לא דרמה כזה שכזה, שכבר זהו, אתם יצאתם עם זה החוצה, נכון? זה כאילו, הם עדיין חלק?
דרכנו נפרדו באיזשהו שלב, בצורה, כן, מאוד מבוקרת, ואנחנו, הכל נהדר בינינו.
ואתם מדברים, ורבתם רצח. סתם, סתם.
היה גם מכות. חס וחלילה.
מדהים.
כן, אבל נו דרמה עכשיו בשיתוף עם קטפולט.
אוקיי.
עם בן אביטל ורוי חזום ואומסי. זה הצוות, אנחנו עובדים על האירועים שלנו, שיוצא אחת או אפשר להגיד, זה הפעם השנייה, רציתי להגיד אחת לשנה, אבל זה כבר פעם שנייה השנה, שאנחנו עושים אירוע חוץ, זה פחות או יותר התוכנית, לעשות אירוע או שניים בשנה, תחילת קיץ, סוף קיץ, ובארץ, ונצא לעולם שנה הבאה.
מדהים.
כן.
לייבל משלך, יש לך?
יבוא בהמשך, יבוא בהמשך.
איך כאילו עד היום, לא שאלה שיפוטית, חס וחלילה, נטו שאלה באמת של להביא, כי הרבה די-ג'יים פותחים, גם אני כאילו בהתחלה, יאללה נפתח לייבל, פתחנו לייבל, הוצאנו שם כמה טרקים, זה עדיין כאילו באוויר הלייבל, לא קורה כל כך, אבל מתכננים שיקרה, אבל יש לי ביחד עם ארטוטל. אבל הרבה די-ג'יים גם, אתה יודע, לא פותחים לייבלים, וגם, אז נגיד מה השיקול שלך היה לא לפתוח לייבל?
קודם כל היה לי לייבל.
היה לך.
שמו Rusted Records, הוא היה יותר בז'אנר הקודם, הטקנו האוס. ויחד עם הסוויץ' המוזיקלי שעשיתי, גם באופן טבעי הלייבל הפסיק קצת יותר, פחות הפעלתי אותו, ונגיד ככה. ובאופן כללי אני חושב שלייבל זה משהו שבא בצורה מאוד מאוד טבעית. כשאתה מרגיש שאתה צריך לעשות את זה, אתה עושה את זה. שוב, זה הכל, כל מה שאני אומר זה ברבון מוגבל, כי זו דעתי האישית. אני מרגיש שאת הלייבל שלי הבא נפתח כשאני באמת אהיה מוכן. זה כמו תינוק. כאילו זה לטפל ב... מעבר לזה, גם בהרבה אומנים אחרים. יש פה הרבה מאוד אחריות. מעבר לצד הלוגיסטי שלו, שזה גרפיקה וריליסים, והמוזיקה עצמה כמובן, והבחירה שלה, ו...
כן, כי זה עבודה, אתה פותח לייבל, אז אתה פותח לייבל, זה כמו, זה להפעיל עסק לייבל.
זה עסק,
לכל דבר. זה כמו לפתוח חנות, ושהיא תעבוד כל יום, כי זה הדבר הזה, כל יום צריך לעבוד, ולהביא לפחות 5 ריליסים בשנה, ולהביא קו עיצוב מסוים, ולעשות מסיבה ללייבל, וזה,
ולהראה. זה לא דבר שהוא פשוט, ולכן אני עבורי, ואני... אני מרגיש שזה קרוב, זה הולך להגיע, אבל אני מחכה לזמן הנכון.
זה, כן, כשאתה אומר, כשזה יבוא, זה יבוא. בלי לחץ.
בדיוק.
מתי שזה יגיע, זה יגיע. בא לי קצת כזה, גם דברים קצת של פאן, כאילו, באמת לפעמים אני אוהב, במיוחד מדיג'ים שמתעלים הרבה בעולם, אם היה לך איזשהו סיפור הזוי, או איזשהו סיפור מטורף שקרה לך בעולם, או סיפור מצחיק, או איזה הזיה על העמדה, או איזה פדיחה על העמדה, או לא יודע, הרסו לך ציוד, שברו לך עמדה, לא יודע, מלא דברים קורים. תן איזה כזה... סיפור כזה מעניין שקרה, לא יודע, נתנו לך טיפ, לא רצית, כאילו, איך אתה באמת מתמודד עם שאלות כאלה? שפתאום מישהו בא אליך באמצע מסיבה, שים ככה וככה, או אתה יודע, לפעמים באים כזה עם הטלפון, יכול להגן, יש לך את הטרק הזה, יש לך את הטרק הזה, מביאים לך כאילו, אתה יודע, איזה משהו...
זה קורה, וזה ימשיך לקרות, וזה... משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהדבר הזה, אנשים רוצים משהו, זה מבקשים.
ואיך אתה מתמודד? לא חייך אומר כאילו...
זהו, חשבתי על הדבר הזה, כאילו, זו שאלה שרצה איתך כל הזמן, כן? כאילו, איך מתמודדים עם זה? כי אתה לא רוצה לפגוע גם באף
נכון.
אחד, נכון?
אתה לא רוצה כזה לא להוריד רוצה... מישהו, כאילו, שיצא עם הזנב ונגליים.
בדיוק, הוא בא, הוא רוקד, הוא נהנה. זה, מה, אני אוריד אותו עכשיו? לא, אז אני חושב שזה עניין של... יש איזשהו מד כזה של רמת, איך נקרא לזה, עד כמה הוא מחובר למסיבה, נכון? יכול להיות שיבוא בן אדם ויגיד לך, שים לי עכשיו היפ-הופ, שיר היפ-הופ, אז כאילו, אני לא יודע איך אפילו להתייחס לזה. דרומר,
can you play reggaeton, please?
אז כאילו, התשובה הכי קיצונית אולי שאני אגיד לו, זה, sorry, no song request.
כן.
זה. או...
או כאילו...
אם מישהו, שזה גם, זה לפעמים דווקא נחמד, אם מישהו מרים שם של טרק שלי, אז וואלה, יש מצב שאני אקבל את זה באיזה, אם זה יתאים מבחינת הקונספט של הסוג סט שאני מנגן.
אתה עושה לו כזה מלא בעוד פנים כזה של כאילו, thank you, maybe, thank you.
כן, תודה, זה משהו שקורה בצורה מאוד טבעית.
וכאילו, וכל הזמן כאילו המחשבה שלך היא כזה, איך אני לא אבאס את הבן אדם, לא משנה מה יבקש.
זה פחות, זה פחות, אתה מנסה פשוט להחליק את זה בצורה הכי נחמדה, אני לא חושב איך אני לא אפגע בו. בסדר, הבן אדם רצה איזה טרק ספציפי, מתאים, אחלה, אני שמח אותו, יש מצב שאני שמח אותו באמת, ואם יש, אם אני חושב שזה פחות מתאים, אז אני יכול לסיים עם זה, עם איזה...
והיה איזה משהו הזוי שקרה לך? כאילו, ב... כל השנים, רוץ אחורה, רוץ קדימה, רוץ אתמול.
אם נלך נניח לסיפורים יותר דרמטיים, אז...
אפילו שנאו דרמה, אבל סיפורים דרמטיים.
נאו דרמה, אז כבר נלך לדרמטיים. במקסיקו קרה לי פעמיים, סיפורי קרטל.
או, באמצע סיבה.
למזלי, לא במסיבה, לא בזמן המסיבה, אלא לפני המסיבה היה שם מקרי יריות בווניו של של המסיבה שבה הייתי אמור נגן.
וואו.
זה, למזלנו, שוב, זה לא קרה בזמן המסיבה, זה קרה לפני, או יום לפני, וככה פשוט השביטו את המקום, ואו שהמסיבה שלי התבטלה, או שעברנו למקום אחר.
עכשיו כזה, די-ג'י עם אירופאים, בטח כזה, נו, ואתה כזה בתור די-ג'י, אתה יודע, ישראלי, שחל למלחמות, זה כזה, לא, אבל כזה בא ממדינה כזאת של, אתה יודע, ואתה...
לא, לא, זה תמיד משהו ש, אתה יודע, זה פשוט לא נעים לשמוע, זה מלחיץ גם, כשאתה נמצא שם, אתה יודע, כשאתה בארץ, או לא משנה איפה אתה גר, אבל אתה רחוק פיזית מהאירוע, זה פחות... זה, אבל כשאתה נמצא בעיר, בישוב,
יש חוסר ודאות, כי כזה איפה אני
מזזל. בדיוק, זה קצת מלחיץ.
מאוד. אתה אומר, טוב, עכשיו יצא לרחוב ותחילו לרסס פה?
כן, אתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה קורה באמת ברחוב, אתה גם לא רוצה לדעת. אז כן, יש בזה איזשהו משהו קצת מפחיד.
להתמודדות, כאילו, ואז...
ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אני רוצה לתת יד לדבר הזה עכשיו? אז זה איזשהו...
כאילו, בא לי לטוס עוד פעם למקסיקו עכשיו, כאילו, מה אני צריך את הדבר הזה? פעמיים זה קרה לך, עכשיו תקבל ריקווסט ממקסיקו.
זהו, אז כן, זה מחשבות שרצות כל הזמן. קרה גם משהו קצת יותר מצחיק, נקרא לזה, בזמן הקורונה, אולי קצת אחרי שקצת התחילו לפתוח את הדלתות, את השערים למסיבות, קיבלתי הצעה לנגן בדובאי, למעשה שעה בערך מדובאי, מחוץ לדובאי, כי בדובאי היה אסור לנגן עדיין, אסור לעשות מסיבות, כאילו התקהלויות. בין לבין, כן. מסיבת חוף.
או, כיף.
מדהים, נסעתי לנגן שם, ומסתבר שהגיע אורח כבוד, שזה אחד המקורבים של אחד האמירים שם. שהוא בא לשם עם הג'ומה שלו, התיישבו שם, לקחו שולחן, זה נורא הצחיק אותי, כאילו, הקונטרסט הזה בין אסור לעשות מסיבה בדובאי, אבל 40 דקות משם הוא מגיע. אז כאילו זה היה, זה הצחיק אותי נורא, זה היה מגיע.
שחיתות מהי, כאילו,
כזה. תשמעו, הוא עבד לפי החוקים, סבבה, מותר לו, אבל זה סתם היה כזה, בהתאם לסיטואציה והלחץ, אתה יודע, אוניברסלי של התקהלויות, זה היה כזה...
יודעים לחיות האמירתים שם, יודעים.
כנראה שכן.
ומה קצת להמשך, חוץ מנגיד לפתוח לבל, אתה הולך נגיד למידברן עכשיו, או...
חושבים על זה. חושבים על זה, כן, יש סיכוי שאני אגיע.
מדהים.
כן, יותר מתעסק כרגע בנו דרמה. זה סוג של בייבי, אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים, לפתוח לבל, אז החלטתי לפתוח דווקא ליין מסיבות, שירוץ, שכרגע הוא רץ יותר בארץ, וירוץ בהמשך גם בחול. ומתעסק ביצירה, ובטור.
מדהים.
כן, זה כרגע המיין.
אז תודה שבאת לפה. תודה ששיתפת והוצאת ו... הבאת פה המון סיפורים והמון דברים מעניינים והמון נקודות למחשבה להמון אנשים בכל קריירה שהם עושים בחיים. אז תודה רבה.
תודה לך, באמת היה כיף. מלך.